ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת. חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ"ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה הוא מרכז ימי העיון במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
שלום ידידיה.
זוכים עכשיו אנחנו ללמוד את ספר זכריה, תקופת הבית השני, ואנחנו נמצאים באווירה מאוד מאוד ככה מיוחדת, אווירה של נחמה, של שיבת ציון.
נכון. זה באמת מה שעולה מספר זכריה. עוד רגע נדבר על היחס בינו לבין ספר חגי, ובאמת על ההבדל בתחושה ובאווירה שבין הנביאים. אבל קודם כל, בואו נחזור ונזכר באיזה תקופה אנחנו מדברים.
נמקם את עצמנו.
בדיוק. אז בעצם גם זכריה וגם חגי הם נביאים שהתנבאו ממש באותה תקופה. כן, לצורך העניין, הנבואה הראשונה בספר חגי נאמרה חודשיים לפני הנבואה הראשונה בספר זכריה. זאת אומרת, אנחנו ממש נמצאים באותה תקופה, וכשדיברנו על חגי, פרסנו ככה בהרחבה את כל הרקע ההיסטורי. נחזור על הדברים ממש בקצרה, רק בשביל ככה לתת רקע גם לספר זכריה. אז אנחנו באמת נמצאים בתקופת בית שני. הצהרת כורש אפשרה ליהודים, כמה עשרות שנים לאחר חורבן בית ראשון, בעצם לחזור לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. אבל כפי שמפורש בתחילת ספר עזרא, קצת זמן לאחר אותה הצהרה, בעצם עלו יהודים לארץ ישראל, כמה עשרות אלפים, אבל הם בעצם נתקלו בקשיים מאוד גדולים לבנות את המקדש.
היו עיכובים.
בדיוק, היו צרי יהודה והיו אחרים, ובעצם המקדש ובנייתו, כל הפרויקט הזה נתקע. ופה בעצם עברו כמה שנים, בעצם מההצהרה, כמובן היה גם ספר לבן, במרכאות, שהטיל כורש לאחר מכן, זה קצת חזר בו בעקבות תלונות של צרי יהודה, ובעצם הדבר הזה תקע את כל העניין. וכאן אנחנו בעצם מגיעים לספר חגי וזכריה, שזה 18 שנה לאחר הצהרת כורש. שוב יש אפשרות פוליטית לצורך העניין, קודם כל, לבנות את המקדש. ויש בארץ ישראל שני מנהיגים, מנהיג רוחני ישוע כהן גדול, ומנהיג פוליטי פחת יהודה, בעצם ראש האוטונומיה שפרס העניקו לממלכת יהודה, לא בדיוק ממלכה, ונתנו להם אוטונומיה, זה זרובבל. אז זה שני המנהיגים, ויש עכשיו אפשרות לבנות את המקדש. ומה שראינו בספר חגי, זה בעצם את העובדה שיש אפשרות, אבל העם לא ממהר לעשות את זה. וחגי מוכיח אותם על העובדה שבעצם לא ניגשים לבנות את בית המקדש כשיש אפשרות. ודיברנו בזמנו על הסיבות, מה גרם לעם ישראל, ליהודים ביהודה, לא לגשת לבנות את המקדש, שסוף סוף יש אפשרות כזאת. ודיברנו גם על העובדה שהזיכרון של הכישלון לפני כמה שנים עדיין חי אצלם. זה נקודה אחת. והנקודה השנייה היא באמת העובדה שאין להם אמצעים כל כך, ואת האמצעים הדלים שיש להם הם משקיעים בבתים שלהם, ועל זה חגי בא ומוכיח אותם. למה אתם יושבים בביתכם ספונים והבית הזה חרב? אבל מעבר לזה, הם גם מסתכלים על מה שיש באפשרותם אולי לעשות, ו נכנסים לאיזשהו סוג של דיכאון. מה זה, מה שנעשה, נבנה בית מקדש מאוד מאוד דל באמצעים.
איפה מה שהיה?
בדיוק, בית המקדש הגדול והמפואר מימי שלמה, אין לנו כמעט שום אמצעים, וחגי בעצם בא ואומר להם, קודם כל, אל תדאגו רק לעצמכם, תדאגו לעולם הרוחני, לקדוש ברוך הוא. ובית, יום אחד גם הבית הזה יהיה גדול, ועד אז הקדוש ברוך הוא ישמח גם בבית הפשוט שתבנו מעצים, גם אם הוא לא יהיה מפואר. זה בעצם בגדול מה שראינו בספר חגי. ופה אנחנו מגיעים לספר זכריה, כפי שאמרנו מקודם, בעצם אנחנו נמצאים ממש באותה תקופה, כן, הנבואה הראשונה בזכריה פרק א', זה חודשיים בלבד אחרי הנבואה הראשונה בחגי, אז בעצם אנחנו מדברים על אותה תקופה, ובמילא אנחנו מצפים לשמוע מה שונה, למה צריך עוד נביא, או מה הנבואות של זכריה מוסיפים על הנבואות של חגי.
תראה, אני סתם מסוקרן, הם דיבו ביניהם, חילקו את העבודה.
אז זה תמיד שאלה, ונתקלנו בה בעבר.
נכון.
כי כבר דיברנו על כך שזה לא הפעם הראשונה, שבעצם אנחנו מוצאים תופעה כזו של נביאים שמתנבאים באותה תקופה. דיברנו בהרחבה על דברי חז"ל, על ארבעה נביאים שהתנבאו באותו הפרק, בימי עוזיהו וחזקיהו בעיקר, ישעיהו והושע ועמוס, ובאמת גם שם עלתה השאלה, מה כל אחד מוסיף על השני, האם הם דיברו ביניהם, האם זה היה סוג של בית מדרש נבואי אחד, שממנו יצאו כולם.
אבל כאן מדובר על קבוצה מאוד קטנה, כן. מיקום גיאוגרפי מאוד מצומצם.
נכון, אתה צודק, זה בהחלט, במקרה שלנו זה מעורר שאלה עוד יותר גדולה, בגלל ששם גם בזמנו אמרנו, חלק ניבו ביהודה, חלק במלאכת ישראל, ואפילו אלה שניבו ביהודה, זה היה לפני הגלות. נכון, כן. פה מדובר על קבוצה יחסית קטנה, כמה עשרות אלפי אנשים שגרים באזור ממלאכת יהודה, וגם דיברנו על זה בספר חגי, הזכרנו שגם ההתיישבות שלהם הייתה לא בכל ממלכת יהודה ההיסטורית, מקום הרבה יותר מצומצם. אז אתה צודק, אז יש פה שאלה נורא מעניינת. אין לנו תשובה ברורה לדבר, יש בהחלט מקום להניח שכן. אבל בשורה התחתונה באמת אנחנו נדרשים לשאלה מה ההבדל ומה באמת מוסיף זכריה על חגי. וכפי שעוד מעט נראה, מוסיף ויש בהחלט הבדלים נדרשים. בין הספרים, כפי שנדבר עוד רגע. אבל אולי רק לפני שנתחיל את הנבואה הראשונה, רק נגיד משהו כללי על המבנה של הספר. ספר חגי היה ספר קצר מאוד. ספר זכריה, לעומת זאת, הוא בעל 14 פרקים, מהספרים היותר ארוכים בתרי עשר. שוב, בוא נזכר שאנחנו בתרי עשר, בספרים הקצרים, שככה חז"ל איחדו אותם,
שלא ילכו לאיבוד.
שלא ילכו לאיבוד, בדיוק. אז זכריה הוא מהארוכים יותר, 14 פרקים, אבל בהחלט אנחנו רואים פה חלוקה בספר לפי מבנה. יש לנו את הנבואות הראשונות, זכריה פרק א' עד ו', שהמשותף לרובם, בסופו של דבר זה המחנה המשותף שלהם, זה המראות. אז אמנם אנחנו לא מתחילים עם מראה, המראה מגיע בפסוק ז', אבל בפרק א', אבל בסוף, פרקים א', הדבר, אלו הם נבואות המראות, נדבר עליהם עוד מעט. בסדר? על הייחוד שלהם, על העובדה שהן באמת ייחודיות לזכריה, ומה בדיוק המשמעות שלהם. אחרי זה פרקים ז' ח', אנחנו באיזושהי יחידה נבואית, שגם מבחינת הכרונולוגיה היא כבר קדימה יותר. היא כנראה אחרי שכבר המקדש נבנה ובנוי, ויש פה עיסוק בשאלת הצומות בעיקר על בית ראשון. אם נספיק, אני אדבר על זה היום. ולאחר מכן יש לנו בעצם את פרקים ת' עד י' ד' שהם משהו אחר לחלוטין.
שזה נשמע אפילו נבואות רחוקות יותר.
בדיוק. קודם כל זכריה לא מופיע שם בכלל. השם זכריה לא מופיע בפרקים האלו בכלל. וב' באמת, באמת נבואות יותר עתידיות, לא קשורות למצב העכשווי, גם על פגיעה בגויים, גם על שיבת ממלכת יהודה. זה משהו שהוא קצת מזכיר את ישעיהו. שגם ישעיהו יש לנו את 40 הפרקים הראשונים, 39 הפרקים הראשונים, שטבולים מאוד בהיסטוריה העכשווית. כן, יש גם נבואות לעתיד לבוא, אבל הכל בסופו של דבר טבול בממלכת חזקיהו בעיקר, גם עוזיהו בהתחלה. יש שם היסטוריה, ואז פתאום יש לנו את נבואות הנחמה, שמפליגות רחוק יותר, ופתאום מזכירים את קורש ודברים מאוחרים יותר. ומשהו דומה מופיע גם פה. כשדיברנו על ישעיהו, הצענו, הזכרנו שיש כאלו שמציעים שמשמעות ההבדל בין הנבואות ההיסטוריות יותר לבין הנבואות שככה מנותקות רגע מהרקע ההיסטורי, זה אולי נבואות, הבדל בין נבואות שנאמרו לפני העם, לבין נבואות שלפחות חלק מהנביאים התנבאו, כתבו ושמרו אותם לדורות. כן, אצל ישעיהו מצאנו את הביטוי, חתום תורה בלימודיי, כאילו חותם. רותמים את התורה באיזשהו קד, משהו לעתיד לבוא. וחיכיתי, כן? זה יהיה משהו לעתיד כן. לבוא, שיהיה מי שישמע או מי שיקרא את הנבואות האלו. אולי גם בזכריה יש משהו דומה.
אז כשמתבוננים על הפרקים וקוראים את הדברים, אתה רואה דברים מאוד מעניינים, ואתה רואה גם ייחודיות. יש כאן דברים שחוזרים על עצמם בתוך הספר.
כן, אז אתה ודאי רומז לבאמת נבואות המראות שמופיעים בפרקים הראשונים, שבאמת נורא ייחודיות. זאת אומרת, מצאנו נביאים שמתנבאים באופן סמלי, בין גם במראות, חלקם, כמו גם ביחזקאל, בין במעשים סמליים. מצאנו דברים כאלו, אבל לא בהיקף כזה, וגם לא באופן כזה, אפשר לומר, שהדברים מאוד מאוד סתומים, מאוד מאוד לא ברורים, מלאים חידות, כן? אל תכדי כך שרשי כותב על הדבר הזה, סתומה היא מאוד, כי יש בה מראות דומות לחלום הניתן לפתרון, ואין אנו יכולים לעמוד על המיטת פתרונו עד יבוא מורה צדק. כך אומר רשי, כן? זאת אומרת, יבוא מורה צדק, ימל אותנו תורה, ונוכל להבין, יבוא המשיח לכאורה, אולי זה כוונתו, ונוכל להבין את המראות האלו באופן מלא, אף על פי כן רשי ניסה מדי פעם לרמוז ולהבין את המראות האלו, הוא פשוט אמר שבאמת יש בהם הרבה מאוד רמזים שלא ברור עד הסוף מה כוונתם. אנחנו נראה את זה עוד מעט עם הסוסים וצבעים ו... אז חלק מהמראות ברורים יותר וחלק פחות, אבל זה בהחלט משהו שהוא ייחודי לזכריה. וקצת עולה השאלה באמת למה נבואות זכריה הם כמעט כולם מראות, ויכול להיות שבסוף זה קשור לתקופה שהיא בעצם תקופת סוף הנבואה. כן, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש דרגות של נבואה, ואנחנו מכירים את הדברים של הקדוש ברוך הוא על משה, פעל פה אדבר בו, ולא בחלום, ולא במראה. אז אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד כל נביא ונביא מתי בדיוק הוא התנבא. כן, יש ראשונים שניסו ככה להגדיר את הדברים כמו הרמב״ם, אבל בסוף בדרך כלל לא מוזכר אצל רוב הנביאים המראות. כן, אולי זה חלום, אולי זה התגלות כזו או אחרת. פה המראות הללו בחלום הלילה, יכולים אולי ללמד על איזשהו הפחתה
בדרגת
הנבואה בדיוק, וזה לקראת באמת סוף עידן הנבואה. זה אולי יכול להסביר את החלק לפחות מהסיבה שנבואות הזכריה התחילו במראות. שוב, גם אם אנחנו לא יודעים לבאר,
ולא באמירה ישירה של הקדוש ברוך.
בדיוק, בדיוק. אז זה ודאי הדבר הייחודי ביותר שיש בנבואות זכריה, אותם מראות באופן כל כך רציף וסתום.
ואנחנו רואים כבר בהתחלה שהאווירה היא אווירה אחרת. כלומר, יש איזה רצון לבוא ולדבר לעם ולתקן את המעשים בכמה וכמה פרקים. אבל בכל זאת, אתה מרגיש שהוא לא בא להוכיח את העם, אלא בא לתקן את העם.
נכון מאוד. אז באמת, בואו ניכנס ככה לתוכן של הנבואות הללו. הזכרנו מקודם שמצד אחד אנחנו באותה תקופה כמו חגי, והמציאות היא שנת 2 לדריווש, אותו מלך פרסי, שוב יש אפשרות לבנות את המקדש, והעם לא קופץ על המציאה, כפי שאומרים, הוא לא עושה את זה, וצריך לדרבן אותם. ושלמדנו חגי, ראינו שחגי באמת מוכיח אותם על הדבר הזה, וככה קורא להם לשנות את הדרכים שלהם, ולהתאמץ, ושפותחים זכריה, אנחנו אמנם בפסוקים הראשונים, מוצאים פה איזושהי קריאה לשוב בתשובה, אבל א', זה משהו מאוד מאוד רך, זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה היא שאחרי אותה קריאה הראשונית, שקוראת בעצם לעם ישראל לבוא ולעשות צעד, פסוק מאוד מוכר, שובו אליי נאום אדוני צבאות ואשוב עליכם, באיזשהו מקום, בהמשך, זכריה אומר בדיוק הפוך. אני אשוב אליכם, ואז אתם תשובו אליי.
שבתי לירושלים ברחמים, ביתי ייבנה בה וכו' וכו'.
בדיוק, כן. זאת אומרת, אמנם יש פה קריאה ראשונית לעשות צעד מצדכם, עוד פעם, זו קריאה גם רכה הרבה יותר, אבל שוב, כאמור, מיד לאחר מכן, מופיעים הרבה מאוד נבואות, שבעצם באות ואומרות, הקדוש ברוך הוא, כהחלטה, בלי קשר כביכול למעשים שלכם, החליט לחזור, עכשיו תקפצו על המציאה הזו, ותמשיכו הלאה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה בתנ"ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ודיברנו על כך ש הנביא זכריה מבקש מעם לשוב בתשובה לתקן את המעשים, והוא לוקח אותם לעבר, להתבונן על התיקון של המעשים, נכון?
נכון מאוד. כך באמת פותחת הנבואה, יש פה כותרת, שהזכרנו כבר בחודש השמיני בשנת 2 לדריווש, שזה בעצם זה מר חודשיים אחרי נבואת חגי, שראינו שקורא להם לבנות את המקדש, אז גם פה אנחנו ודאי באותו רקע, אם כי כבר התחילו לבנות את המקדש, כבר נענו לקריאתו מהר מאוד, אז אנחנו באותו תהליך, אבל אנחנו נמצאים באווירה הזאת, 18 שנה לאחר הצהרת כורש, ואז זה הכותרת, ופותח הנביא ואומר, קצף אדוני על אבותיכם קצף. זה איזושהי אמירה, ככה קביעה. אוקיי, מה נעשה עם זה? ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, שובו אליי נאום אדוני צבאות, ואשוב עליכם, אמר אדוני צבאות. על אבותיכם היה קצף, אבל עכשיו אפשר לתקן. ופה כאמור, הוא קודם כל פונה ואומר להם, תשובו אליי. והוא באמת מבקש מהם לא להיות כמו אבותיהם. אל תהיו כאבותיכם. אשר קראו עליהם הנביאים הראשונים, לאמור, כה אמר אדוני צבאות, שובו נא מדרכיכם הרעים, וממעלליכם הרעים, ולא שמעו. ולא הקשיבו אליי נאום אדוני, כי יש פה את הביטוי נביאים ראשונים, בדרך כלל אצלנו נביאים ראשונים, הכוונה לספרי ישוע, שופטים, כאן זה פשוט הנביאים הראשונים, הנביאים הקודמים, כן, אבותיכם לפני חורבן בית ראשון, זה ההבחנה, היו את הנביאים של בית ראשון, והנה אנחנו בתקופה של נביאים אחרים, והנביאים הראשונים קראו לאבותיכם לחזור בתשובה, אבל הם לא הקשיבו. ואז הוא אומר להם, אבותיכם, איהם, הנה, הם כבר לא קיימים, כן? לא כי הם מתו מוות טבעי, אלא כי בעצם הם גלו עם החורבן, והנביאים הלעולם יחיו. כאן יש כמה פרשנויות, מה הכוונה. יש כאלה שמסבירים, שעוד פעם, יש פה רמז לסוף תקופת הנבואה. אבותיכם, איהם, והנביאים לא יחיו לעולם. אין עוד הרבה נביאים שיוכלו להוכיח אתכם. אנחנו נמצאים בסוף של תקופה. יש גם מסברים אחרים.
זה אחריות עליכם.
בדיוק. יש גם מסברים אחרים, כאלה שאומרים שזה העם עונה, אבל יש כאן בהחלט ביטוי לדבר הזה. אך דבריי וחוקיי אשר ציוויתי את עבדי הנביאים הלא השיגו אבותיכם. וישובו ויאמרו כאשר זמם אדוני צבאות לעשות לנו, כרחנו, כמדנו, כן עשה איתנו. גם אבותיכם בסופו של דבר עודו שהם נהנשו בגלל שהם לא הקשיבו. אז יש פה באמת איזושהי פתיחה, פסוקים א' עד ו', קריאה, שובו אליי ואשובה עליכם. אבל כפי שאמרנו מקודם, מיד לאחר מכן מתחילות נבואות המראות, ופה אנחנו מוצאים הרבה מאוד נחמה, וגם הרבה מאוד דיבור על כך שהקדוש ברוך הוא כאן, וזה עובדה. ושוב, הקדוש ברוך הוא שב, ואתם יכולים עכשיו לשוב בעקבות הדבר הזה.
אתה יודע, הדבר המעניין שבהמשך, הוא שוב חוזר על מעין תוכחה. כשהם שואלים אותו לגבי העניין של הצומות, אז
נכון.
שם
הוא מוכיח אותם. בדיוק. אבל זה בפרקים ז' ח', נכון. וזה באמת יחידה קצת נפרדת, וזה גם תקופה טיפה אחרת כמה שנים קדימה. Mm-hmm. אם אנחנו מסתכלים פה על התקופה הזו של ראשית הנבואה, של שנת 2 לדריווש, תחילת בניית המקדש, או הדרבון לבנות את המקדש, אז יש פה אמירה ראשונית, שובו אליי, אל תהיו כאבותיכם, אבל עוד פעם, זה נאמר בצורה מאוד מאוד רכה, בלי פירוט כרגע של החטאים, ובלי הרבה מאוד תוכחה, אלא רק איזושהי קריאה מאוד כללית כזאת, ואז מיד אחרי זה באמת נבואות נחמה כאלו, שבאות ואומרות, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא איתכם. בואו נראה באמת את אולי את המראה הראשון. המראה הראשון כאן בפסוק זין, ביום 24 ל-12 חודש, הוא חודש שבט, זאת אומרת אנחנו שלושה חודשים קדימה מהנבואה הראשונה. שוב דבר השם על זכריה, והוא רואה כאן במראה הלילה איש רוכב על סוס אדום, עומד בין העדסים אשר במצולה, ואחריו סוסים אדומים, סורקים ולבנים. אז יש פה סוסים, עדסים, יש פה צבעים, אדומים ולבנים, ויש כאלה שניסו לבאר את המשמעות של הרמז. אז אם לא ניכנס פה לעניין הזה, עוד פעם נזכור את דברי רש"י על כך שיש במראות הרבה דברים סתומים. בכל מקרה, אנחנו רואים כאן בהמשך שאותו מלאך השם בעצם שולח את האדם על הסוס להתהלך בארץ. יש פה איזושהי שליחות במראה, אדם על סוס הולך להתהלך בארץ, ואז בסוף מתברר שיש כמה אנשים כאלו.
ומה הם רואים?
ובדיוק, ואז הם באים ואומרים, ויאמרו, התהלכנו בארץ, והנה כל הארץ יושבת ושוקטת. ויען מלאך אדוני צבאות, אדוני ויאמר אדוני צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים, ואת הרי יהודה, אשר זעמת זה 70 שנה. זאת אומרת, בעצם יש כאן המראה, אותם אנשים הולכים בארץ, לא בארץ ישראל, הם הולכים בארץ באופן כללי, ורואים שהעמים מסביב יושבים לבטח, טוב להם, נוח להם, שקט להם, וממלכת יהודה חרבה, ויש מעט שחזרו, והבניין לא מתקדם. אז בעקבות אותו מראה, המלאך פונה בעצם לקדוש ברוך הוא וזועק, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ותראי יהודה אשר זעמת זה 70 שנה. זאת אומרת, בעצם זכריה נחשף פה למלאך ששולח אנשים לבדוק את טיב הארץ, או מה קורה בארץ, רואה את הנחת שממנה נענים העמים, ואז בא המלאך לאור הדבר הזה ומתלונן לקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשמישהו מתלונן לקדוש ברוך הוא שלא מרחמים על ישראל, אז זה בעצם דברי נחמה.
נכון.
כי זה אומר שצריך להרחם.
דואגים לו. כן?
כן. ויען אדוני את המלאך הדובר בי דברים טובים, דברים נחומים. באמת הקדוש ברוך הוא עונה דברי נחמה. ויאמר אליי המלאך הדובר בי קרא לאמור, כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה. וקצף גדול אני קוצף על הגויים השעננים אשר אני קצפתי מעט, ואמה עזרו לרעה. כן, זה מזכיר את דברי ישעיהו, שהגויים היו צריכים להיות חלק מהתוכנית האלוקית להכות את ישראל, אבל הם הכבידו והגזימו. חשוב מאוד לשים לב למילה קצף פה, כי המילה קצף פתחה את הנבואה. בעבר קצף השם על אבותיכם, קצף. אבל עכשיו בעצם הנביא אומר, אני קוצף על הגויים. וקצף על הגויים, בסוף זה נחמה על ישראל. לכן כה אמר אדוני, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי יבנה בה, נאום אדוני צבאות, וקו ינטע לירושלים, זה כנראה חלק מתיאור הבנייה, קו, אולי כלי מדידה. עוד קרא לאמור, כה אמר אדוני צבאות, עוד תפוצנה ארי מטוב, וניחם אדוני עוד את ציון, ובחר עוד בירושלים. זאת אומרת, הבית ייבנה, הערים ככה יתמלאו בטוב, באנשים, בסחורה טובה, והקדוש ברוך הוא ינחם את ציון, ויבחר את ירושלים. אז באמת, נבואת המראה הראשון, היא באמת, באמת, כפי שאמרת מקודם, בתבולה, בנחמה, ואפילו בזעקה ככה, כלפי הקדוש ברוך הוא, מתי תרחם? מתי לא תרחם? הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, אני בא ומרחם, ושבתי לירושלים. כפי שאמרת גם מקודם, זה קצת כנגד מה שאומר מקודם. אי אפשר לוותר על תשובה, אי אפשר לא להגיד לעם ישראל, תעשו צעד, ולכן עם זה הוא פותח. אבל מיד אחרי זה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח, בסופו של דבר, אני כאן איתכם, ואת כל זה עוד פעם צריך לקשר לעידוד שהם צריכים כדי לבנות את המקדש, כדי להיות בטוחים שקורה כאן מהלך חשוב, למרות העניות, למרות שהמצב כרגע הוא לא כל כך מעודד, תהיו בטוחים שהקדוש ברוך הוא איתכם, תהיו בטוחים שעתיד להיות כאן מפעל גדול, ו... תתקדמו עם בניין המקדש.
וגם בפרק ב' רואים את אותה אווירה הזאת של הדאגה לירושלים, פה זאת תשב ירושלים, והקדוש ברוך הוא יהיה חומת מגן לה.
נכון, וזה מתחיל קודם כל עם מראה עוד פעם מאוד סתום של ארבעה קרנות, שהוא כנראה קרנות שמכות את הגויים. שוב אנחנו מוצאים פה
קרן שמנגחת,
הרבה מאוד
כן.
נבואות, בדיוק קרן שמנגחת. אנחנו בכלל מוצאים בהרבה מאוד נבואות, כן? כשהקדוש ברוך הוא פוגע באותם גויים שהענישו את ישראל, אז ישראל יכולים לחזור למקומם. זה הרבה פעמים איזשהו שני צדדים של אותו מטבע, אז באמת הנבואה מתחילה עם פורנות לאותם גויים שהציקו לישראל, ואז באמת יש מדידה לירושלים, כן? רואים פה מישהו שככה מודד את ירושלים לאורכה ולרוחבה, כפי שאמרת, פרזות תשב ירושלים, כן? פרזות הכוונה כמובן, שהיא לא תצטרך לשבת בחומה בצורה. זאת אומרת, גם העיר בצורה, העיר המחומה, לא תוכל להכיל את כולם. אבל בעיקר, רוב האנשים יוכלו לשבת לבטח מחוץ לחומה, לא יתקיפו אותם. זה הכוונה, פרזות תשב ירושלים.
כן, אני מזכיר את פורזים של פורים.
נכון, כמובן, כן, נכון. מרוב אדם הוא בהמה בתוכה. אז בצד אחד יהיה יותר מדי אנשים, אז יהיה צריך לפרוץ החוצה. אבל בסוף היציאה מהחומה, לפחות בתיאור פה, זאת אומרת, אני להשוות את זה ליציאה מהחומה בדורנו, אבל בתחילת המאה הקודמת, אבל היציאה מהחומה היא גם כי אין מקום כבר, אבל גם בגלל שזה מסמל ביטחון. ואני אהיה לנאום אדוני חומת אש סביב, לא צריך חומה אמיתית. הקדוש ברוך הוא יהיה חומת אש, כן? ולכן אפשר יהיה לשבת פרזות. אז זה באמת גם בפרק ב', ויש פה עוד פסוקים מאוד ידועים שמזכירים גם נביאים אחרים, רוני ושמחי בציון, כי נני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני, ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו ללעם, ושכנתי בתוכך, וידעת כי אדוני צבאות שלחני עלייך, כן, הגאולה היא לא רק הנקמה בגויים, אלא גם הגויים שחוזרים בתשובה, ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים, אז כל בשר מפני אדוני, כי נאור ממעון קודשו.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה בתנ"ך, ספר זכריה, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס. ואנחנו בפרק ג' ד', פרק שמוכר לנו מההפטרה של חנוכה, לדוגמה.
כן, וגם פרשת בעלותך. נכון. באמת, כן. אני לא טועה, כמעט בכל העדות, זה יחסית נדיר, נוהגים להפטיר אותה נבואה בבעלותך, כן, כידוע לפחות בבבל, כפי שאומר הרמב״ם, לא היו מנהגים קבועים להפטרה ברוב השנה, רק במועדים, ולכן גם התפצלו המנהגים לאורך הדורות. בארץ ישראל כנראה כן היה מנהגים קבועים גם בשבתות השנה. על כל פנים, בעלותך דווקא זה הפטרה שבה מקובל כמעט אצל כולם, גם כן לקרוא את אותה הפטרה הזאת בזכריה פרקים ג' ד'. אז אנחנו באמת מכירים את זה גם מחנוכה וגם מפרשת בעלותך. אם כי למעשה יש פה שתי נבואות כנראה שונות, זאת אומרת, הן מתחברות באופן הזה שהנבואה הראשונה בפרק ג' מתמקדת בישוע הכהן הגדול, כפי שאמרנו, המנהיג הרוחני, ואילו בפרק ד' לקראת סוף הנבואה פתאום אנחנו מגלים שיש קשר בין הנבואה לבין זרובבל, המנהיג הפוליטי.
כן, החיבור שני מנהיגים.
בדיוק, כן. במובן הזה זה שתי נבואות נפרדות, אבל שניהם מדברות על המנהיגים, על שני המנהיגים, ולכן הדברים גם מתחברים גם בהפטרה. אז בוא נתחיל באמת עם פרק ג', עם בעצם מראה נוסף, המראה השלישי שרואה זכריה. ויראני את ישוע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לסתנו. יש פה כמה דברים כבר מיוחדים. דבר ראשון, זה מראה לא של סוסים אדומים או קרנות, מראה של דמות שחיה. ושיש, שזכריה מכיר אותו, כן? והוא, המנהיג, כולם מכירים אותו, ופתאום הוא רואה אותו במראה, כן? הוא רואה אותו באופן וירטואלי, לא באופן מעשי. הוא עומד לפני מלאך השם, אבל פה יש פה עוד דמות.
שמפריעה.
שטן, בדיוק. עכשיו, אנחנו לא, אין לנו הרבה מקומות בתורה, בתנך, שהשטן פתאום הופיע, כולנו מכירים את איוב, כמובן, אבל גם פה יש איזשהו שטן. אגב, המילה שטן מופיעה גם בהקשרים לא שמימיים, כן? כאשר מלכות שלמה מתפצלת, אז הקדוש ברוך הוא מקים לו שטנים, שטן מאדום ושטן מארם, ובסוף גם ירובעם הוא עוד שטן, כן? אז שטן זה איזשהו מישהו שמציק, כן? ולא דווקא השטן, אבל פה יש פה איזושהי דמות שמימית, בניגוד למלאך השם, שבעצם עומד על ימינו לסתנו, וכפי שעולה מההמשך, מה זה אומר, עומד על ימינו לסתנו? בעצם בא למצוא בו פגמים, בא למצוא תוכחות, בא לבקר אותו, בא להראות לקדוש ברוך הוא, אותו ישוע כהן גדול לא בסדר. ועוד מעט נצטרך לשאול, מה לא בסדר בו? או למה השטן חשב שמשהו לא בסדר בו? בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא, כך משיכה הנבואה, עוצרת את השטן. ויאמר אדוני לשטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך הבוחר בירושלים. כן, זה עוד כינוי לקדוש ברוך הוא. כן, הקדוש ברוך הוא שהוא בוחר בירושלים, הוא גוער בך. הלא זה עוד מוצל מאש. כן,
ביטוי מוכר.
בדיוק, כן. אז עוד רגע נצטרך להבין אותו, אבל הקדוש ברוך הוא כאילו עוצר את השטן. כן, זה מה שיש, זכריה רואה. רואה את ישוע כהן גדול, מלאך השם מימינו, מלאך השם לידו, שטן מימינו, סליחה, רוצה לסתנו, רוצה כאילו להגיד עליו דברים רעים, לפגוע בו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תעצור. זה לא בן אדם רגיל, זה עוד מוצל מאש. בוא נמשיך עוד טיפה וננסה גם אחרי זה לחזור ולהבין את הביטוי הזה. וישוע היה לבוש בגדים צועים. ועומד לפני המלאך, בהחלט יש סבירות להניח שהבגדים הצועים האלו במראה,
זה הפגם.
עם סמל החטאים. כן. ויען ויומר אל העומדים לפניו לאמור, אסירו הבגדים הצועים מעליו. ויומר אליו, ראה, העברתי מעליך אבוניך, ואלבש אותך מחלצות. ואומר, ישימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו, ואלבשו בגדים, ומלאך אדוני עומד. ויען מלאך אדוני בישוע לאמור, כה אמר אדוני צבאות עם בדרכי, חי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מלכים בין העומדים האלה. שמן הישוע, כהן הגדול, אתה וראיך יושבים לפניך, כי אנשי מופת אמה, כי ענני מביא את עבדי צמח. בוא נעצור רגע פה, למרות שלא סיימנו את הנבואה, ועוד בוא נחזור לשני הפסוקים שראינו, שמופיעים כאן בסוף היחידה. אז מה בעצם קורה פה? יש פה, כאמור, את ישוע, הכהן הגדול, מנהיג הרוחני של העם, שאנחנו מכירים אותו, יש בו איזה בגדים צועים, יש בו איזה חטא שדובק בו.
אבל זה משהו חיצוני, זה בגדים.
נכון, נכון. זה מעניין, ההערה הזאת, שזה באמת מסמל בבגדים איזה משהו חיצוני, אבל יש משהו, ויש שטן שרוצה לאור זאת בעצם להוכיח אותו, ואולי להעניש אותו, והקדוש ברוך הוא בעצמו מתערב ואומר, לא, הוא עוד מוצל מאש, תסירו ממנו את הבגדים,
ותחליפו
לבגדים יפים. ואז, אחרי הדבר הזה, יש פנייה לישוע עם תנאי. אז בואו ננסה ככה רגע להבין. קודם כל, יש מחלוקת בין הפרשנים, האם ישוע פה מסמל את עצמו, או מסמל את כל העם. או נגיד את זה אחרת אולי. בכל מקרה זה ברור, כנראה, זה מסתבר מאוד, שיש פה, ישוע מסמל פה את העם. אבל האם החטאים או החטא שהשטן פה ככה עומד עליו, הוא חטא אישי של ישוע או חטא ציבורי? רשי ורדק מזכירים את ספר עזרא, שם מסופר שגם הילדים של ישוע נשאו נשים נוכריות. כן? זאת אומרת, גם הילדים, הבנים של המנהיג הרוחני של העם, נשאו נשים נוכריות. זאת אומרת, יש חטא ספציפי שישוע קשור אליו, אולי הוא מיכה בהם מספיק. וזה אפשרות אחת, ואפשרות שנייה שלא, שבסוף גם החטא הזה הוא בעצם חטא של העם, שישוע כמנהיג רוחני בעצם מייצג את העם. כך או כך, יש פה משהו סמלי, שהשטן בעצם בא ואומר, בוא נסתכל על המעשים שלהם, ולפי המעשים שלהם, הם צריכים לקבל עונש. והקדוש ברוך הוא בעצם בא ואומר, למרות או עוד לפני שהם באים וחוזרים בתשובה, עוד לפני שהם עושים מעשה כלשהו, אני כבר בוחר בהם. ואני כבר מחליט לא להעניש אותם. למה? כי הם עוד מוצל מאש. מה זה עוד מוצל מאש הזה? יש דרשות בחזל בעניין הזה, על כבשן האש וכו', אבל על פי הפשט, עוד מוצל מאש הכוונה.
החורבן.
החורבן, בדיוק. ובעצם הקדוש ברוך הוא אומר, עצם זה שהם נשארו, מהחורבן, עצם זה שהם חזרו לארץ ישראל אחרי החורבן, הם בעצם מוצלים מאותה אש חורבן, זה נותן להם מעלה. והמעלה הזאת היא פתח להמשך. ולכן למרות שיש להם חטאים, למרות שהם עדיין לא עשו את מהלך התשובה, אני הקדוש ברוך הוא כבר מוכה להם. יש פה איזשהו ריסטארט, איזשהו תארה כזאת, אם מזכירו לה את יום כיפור, ודאי לפי הדעות שיום כיפור מחפר בין עשו תשובה, בין לא עשו תשובה, במובן הזה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אנחנו מתחילים מההתחלה, לא סוחבים את החטאים שהיו, ולא מענישים לאור החטאים שהיו, אלא כל מי שהוא עוד מוצל מאש, שזה בעצם כל מי שחזר עכשיו וניצל מהחורבן, הוא נקי, הוא נטהר, כאילו החורבן היה איזשהו כפרה כזו, איזשהו טהרה כזאת, ולכן הוא מצווה להסיר את הבגדים הצועים, ולהלביש אותו באמת בבגדים נקיים, סמל הטהרה. אז באמת, יש פה שלב ראשון, שהקדוש ברוך הוא עושה את הצעד הראשון. הזכרנו עוד פעם, שהנבואה בספר זכריה, פותחת דווקא עם הפסוק הידוע, שובו אליי ושובו עליכם. אבל דווקא אחרי זה זכריה, בהרבה מאוד מקרים, מעביר איזשהו מסר אחר. אני אשוב אליכם, ואז אחרי זה אני מצפה שגם תמשיכו ותשובו אליי. והנה זה פה. עוד לפני החזרה בתשובה, קודם כל תסירו את הבגדים הצועים. קודם כל הקדוש ברוך הוא מטהר, ומתחילים מההתחלה. אבל אז באמת מגיעה גם הדרישה. כי אחרי אותו טיהור, בא בעצם המלאך אל ישוע באיזשהו דרישה. אוקיי, הצלתי אותך. עוד פעם, אותך כמייצג את ירושלים, mm-hmm. מייצג את עם ישראל, את מי שחזר ליהודה, את היהודים. הצלתי אותך מאותו שטן, אבל עכשיו יש לי גם דרישה. כן? זה לא יהיה צ'ק פתוח שעכשיו לא משנה מה, לעולם הקדוש ברוך הוא יגן עליכם, לא משנה. יש גם דרישות. אז עכשיו, שבתי אליכם, תשובו אליי. כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצריי. יש פה בעצם כמה וכמה תפקידים לישוע, כן? שחלקם הם בהחלט אישיים, וחלקם הם כלליים, כן? בדרכי תלך, זה ודאי לא תביעה רק אליו, אלא לכל עם ישראל. לשמור את משמרתי, זה יכול להיות גם מתקשר למצוות.
עבודת, מה?
אבל אולי גם בדיוק לעבודה במקדש. לדין את ביתי, הכוונה לשפוט, כן? וכאן תשמור את חצריי, זה ודאי קשור למקדש. אם תעשה את כל התפקידים האלו, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, יש פה איזושהי אמירה אישית ליהושע, אם תצליח ככה ללכת בדרך השם, אתה תגיע למדרגת אותם מלאכים.
וכאן אבל יש כאן גם נקודה של עמידה, שיהיה לו כוח.
כן, נכון. למרות שבאמת יש כמה וכמה פרשנים, יש ממרה ידועה סביב ספר מלאכי, נכון, שאם הרב דומה למלאך, למד ממנו תורה, ואם לא, אל תלמד ממנו תורה, ואז בדרך כלל מסבירים את הכוונה שאם הרב מתנהג בדרך ארץ, במידות טובות, כן, וזה ההקשר בדרך כלל שמסבירים, אבל יש כאלה שמסבירים שאם הרב דומה למלאך, במובן הזה שהוא עומד. ויש כמה פרשנים בעיקר בחסידות שמסבירים שאם הרב שמלמד את התלמיד כל הזמן מחפש את ההתקדמות האישית שלו, זה לא יתאים לתלמיד. באיזשהו מקום כשרב בא ללמד תלמיד, הוא צריך לצמצם את עצמו. הוא צריך להיכנס לראש של התלמיד, אז הוא צריך לעמוד. וזה התכונה של המלאך שהוא צריך להידמות עליה. בכל מקרה, אנחנו מכירים בכלל הרבה מאוד מדרשי חז"ל שבאמת מדברים על זה שהם מלאכים, הם עומדים, הם לא מתקדמים. אבל פה באמת יש איזשהו דמיון דווקא. זאת אומרת, הוא לא אומר שישוע בעצמו יהיה עומד, אלא יהיה לו, יש פה משהו מעניין, מהלכים בין העומדים האלה. כן? זאת אומרת, יש פה איזשהו משחק מילים עם הילוך ועמידה. והנבואה בסופו של דבר מסתיימת עם עוד פעם תזכור את התקופה. כי יש פה איזה אבן, והאבן הזאת בפשטות היא אבן
הבניין.
הפינה, אבן הבניין. כי הנה האבן אשר נתתי לפני ישוע, על אבן אחת שבע עיניים. הנני מפתחה, פיתוחה, נאום אדוני צבאות, ומשתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד. יש פה איזשהו משהו עוד פעם שלא לגמרי ברור, אבל יש פה איזשהו דיבור על אבן, שנתתי לפני ישוע בפשטות אבן הפינה, והקדוש ברוך הוא ישמור עליה. שבע עיניים זה אולי איזשהו ביטוי, אולי זה סמלים, אולי ספרות, כל מיני דברים כאלו, אבל בפשטות אפילו איזשהו ביטוי, כמו שאנחנו אומרים היום, לשמור על משהו בשבע עיניים. הקדוש ברוך הוא ישמור על האבן הזאת. אם אתם תחזרו בתשובה, תלכו במשמרתי, תקיימו את התורה, אני אשמור על המקדש, ואני אסיר את אבון הארץ ההיא, ביום ההוא נאום אדוני צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה.
ואני רוצה עוד לסגור את ההפטרה, כי בכל זאת פרק ד' עוד שייך להפטרה, והוא מדבר על עניין של המנורה.
נכון, אז בואו נגיד ככה בקצרה, בזמן שנשאר לנו משהו גם על פרק ד'. אז כאמור זה מראה שעומד בפני עצמו, אבל הוא מתחבר בגלל שפרק ג' דיבר על ישוע, ופה מדברים על זרובבל. ובאמת יש פה מראה ידוע של המנורה. כן, בעצם זכריה רואה את מנורת המקדש, אבל משהו נורא מיוחד, הוא רואה אותה בעצם באופן כזה, שיש לה גולה על ראשה, שזה כנראה כלי, שבתוכו יש שמן, ובצידה יש שני זיתים. זאת אומרת, בעצם הוא רואה מנורה, שהזית, השמן זית שלה, הוא בילט אין בתוך המנורה, לא צריך שמישהו יבוא ויחפש את השמן, ואפילו ישים את השמן, כן, בבוקר ובערב, כן, הטבעת הנרות, אלא מנורה שמשקה את עצמה ועובדת בפני עצמה. ואז באמת מגיע איזשהו הסבר לדבר הזה, לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות, שבפשטות בעצם יש פה איזשהו אמירה שהקדוש ברוך הוא, המקדש הזה, כוחו, לא יהיה, או עוצמתו, נגיד את זה ככה, לא יהיה מהמעשים שלכם, אלא הקדוש ברוך הוא, הוא זה שישרה את רוחו, כן? כמו הזיתים שגם אם לא מביאים אותם עכשיו, הם כבר נמצאים במנורה ומשקים את המנורה, אז גם הקדוש ברוך הוא ישקה ברוחו את המנורה. וזה עוד פעם, זה איזשהו אמירה כלפי המקדש שהם בונים, שאולי אתם חושבים שזה לא מקדש גדול, כן, יש כאן בהמשך הפרק מי בז ליום קטנות, גם אתם חושבים שזה לא כזה משמעותי וזה לא כזה מפואר, הקדוש ברוך הוא שמח בדבר הזה, ברוח הזאת, כן, ולכן יש פה את הסמל לדבר הזה. נזכיר בסיום שזה הפך להיות סמל המדינה. אחד הדברים המפתיעים זה שהאחים שמיר, הם היו האומנים שבחרו את ההצעה שלהם, כשהם קיימו ראיון ומסבירים למה הם בחרו, הם לא מזכירים את נבואת זכריה.
מעניין.
הם מדברים על מנורת טיטוס, כי המנורה הפכה להיות סמל. הרי למה טיטוס? למה המנורה הפכה להיות סמל כזה גדול? כי בבית שני לא היה ארון, אז המנורה היה הכלי המפואר. אז הנה, המנורה של טיטוס חוזרת לארץ. אבל למה שני זיתים? אמרו, סמל השלום. וניבאו ולא ידעו מה ניבאו, שהסמל של המדינה הוא ממש סמל המנורה של ספר זכריה, וזה ממש מדהים.
נחתום בזאת. תודה רבה לרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנך, ותורה שבעל פה ומרכז ימי העיון במכללת הרצוג. תודה רבה רבה.
תודה רבה, ידידיה, להתראות.
נשוב וניפגש בהבות הבאה, אפשר להאזין לתוכנית הזאת בשאר יישומי ההסקטים.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.